כבר התבהר לך כי העולם הזה אין ראוי שיהיה העולם אחד עד זמן המלך המשיח, ואז לא יישא גוי אל גוי חרב, ויהיה העולם אחד בלא שום חילוק ופירוד. ומפני כך ישראל אומה יחידה, קודם ביאת המשיח הייתה מחולקת לשתיים, שבט יהודה ועשרת השבטים לבד, שבט יהודה מצד אחד ועשרת השבטים מהצד השני לבד, ומלך לכל אחד ואחד. ואם שראוי לאומה יחידה האחדות ולא החילוק, אז אומר המהר"ל, עם כל זה, מפני שאין העולם הזה מסוגל לאחדות גמורה, היה לישראל חילוק המלכות. זאת אומרת, המצב של ישראל מבטא את המצב של המציאות, המצב של העולם. העולם עדיין לא מסוגל לאחדות מלאה, אז גם בישראל אין אחדות מלאה. זאת אומרת, המציאות הזו, מאיפה הוא לוקח את היסוד הזה? זה הפרק ביחזקאל. הפרק ביחזקאל, שזה הפטרת ויגש. ביחזקאל, הנביא יחזקאל מתאר את המצב לפני והמצב אחרי. שם הנביא אומר לו, מת הקדוש ברוך הוא אומר לו, לקח עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבית ישראל חבריו, ולקח עץ עוד אחד, לקח עץ אחד וכתוב עליו לאפרים ובני ישראל חבריו, ותיקח את שני העצים האלה ותעשה מהם עץ אחד. כך יש תיאור שם בנביא. אז זה מה שהוא אומר כאן. מפני כך ישראל, מצד אחד ישראל הם אומה יחידה, אבל קודם ביאת המשיח הם צריכים להיות מחולקים. מבוש צריכים להיות מחולקים, משום שגם העולם עדיין לא נמצא במצב שהוא מסוגל להגיע לאחדות מלאה. אז ישראל הם בבואה של העולם. זאת אומרת, המציאות בישראל מתאימה למצב של המציאות הכללית. אם העולם עדיין לא יכשר דרה, לא הוכשר הדור כדי שתתגלה בו האחדות השלמה, אז גם בישראל אין אחדות שלמה. זה מה שהוא אומר.
אבל בשאול, בשלמה, היה רק מלך אחד.
נכון, נכון, נכון. אבל הוא אומר שלעתיד לבוא, לפני ביאת מה הוא אומר? הוא אומר,
רק בדוד היה,
אין ראוי שיהיה העולם אחד עד זמן המלך המשיח, ואז לא יישא גוי אל גוי חרב, ויהיה העולם אחד בלא שום חילוק ופירוד. זאת אומרת, לא יישא גוי אל גוי חרב, מה שכתוב בנביא, זה תיאור שהוא מבין אותו במובן זה שהעולם יהיה מאוחד. מה פירוש מאוחד? מאוחד מבחינה זאת שהכל ילך, ישאף אל אותה תכלית, אל אותה מגמה, יהיה ניכר ש... הרי אתם זוכרים שהוא דיבר על זה בתחילת הספר, שהעולם מלא סתירות, כן? אז הוא, אבל לימות המשיח אפשר יהיה לראות איך שכל הצדדים של המציאות יש להם מגמה אחת. אבל זה אבל היכולת הזאת שייכת דווקא לימות המשיח. במציאות שלפני עדיין העולם לא הוכשר, עדיין לא הגיע הזמן שאפשר יהיה, לא הגיע הזמן למציאות האחדות של המציאות, או ליכולת לראות את האחדות שבמציאות. ולכן הוא אומר, גם בישראל, כמו שאמרנו, ישראל הם בבואה של העולם, הם צילום של המציאות. אם המציאות עדיין לא ראויה לאחדות, אז גם בישראל אין אחדות. זה מה שהוא אומר.
כן, אבל איפה רב אמין שלפני הזמן של המשיח יהיה אחד מיוחד ומגמר?
לא,
זה ברור שלא, לזה אנחנו,
ההפך, הוא אומר שבזמן המשיח תהיה אחדות, לפני זמן המשיח לא תהיה אחדות.
איפה רב אמין לחשוב שלפני זמן המשיח יהיה?
הוא אומר צריך לדעת, זהו, כן מחדש. הוא אומר צריך לדעת שהאחדות שייכת לימות המשיח, וכיוון שהיא שייכת לימות המשיח במציאות בכלל, אז היא גם שייכת לימות המשיח במה שנוגע לישראל. ברור, זה החידוש שלו. שלא נחשוב שבישראל תהיה אחדות באופן שבעולם עדיין לא נראה את האחדות. זה יש, יש התאמה בין המצב של ישראל למצב של העולם. ברור, זה ה... וזה מה שאמרתי, זה, זה מתואר בסף, בנבואה של יחזקאל. נדמה לי פרק למד ו' שם, כן.
לא הבנתי לגבי דוד, למה דווקא מלכות דוד היא בבתה אחדות?
זה מלך המשיח. מלך המשיח.
גם בשאול היה רק מלך אחד.
בבקשה?
זה אופן, אופן שבו הוא מלך? מה מיוחד במלכות דוד? לא הבנתי.
הוא לא מדבר על מלכות דוד, הוא מדבר על מלך המשיח. מלך, המציאות של המשיח היא מציאות שבה העולם כולו יהיה מאוחד.
לא, אבל הוא אומר עוד בסוף, ולא היה מלך אחד רק בימי דוד, מפני שדומה היה מלכותו.
אתה שואל על המשפט הזה, ולא היה מלך אחד רק בימי דוד, מפני שדומה הייתה מלכותו לזמן מלך המשיח. נו. נו, אתה שואל, אז לפני כן עוד היה אצל שאול?
כן, וגם שמו היה רק מלך אחד.
מה? אני לא חושב שהוא בא להגיד, הכוון, הנקודה היא, זאת אומרת, הוא אומר, מלכות דוד דמתה למלכות מלך המשיח. עכשיו, מה השאלה? יכול להיות אפילו, הוא לא מדבר על שאול, הוא לא מדבר על שאול משום שהוא לא, הוא עדיין לא ציין, הוא לא אמר, מה הוא אמר? ולא היה מלך אחד רק בימי דוד, מפני שדומה הייתה מלכותו לזמן מלך המשיח. הוא לא ציין באיזה נקודה היא הייתה דומה. אתה מניח שהיא הייתה דומה מבחינת האחדות. מי אמר? יכול להיות שבנקודות אחרות גם כן. וזה לא היה אצל שאול. יכול להיות. ובמדרש תנחומה, על הפסוק, בישרתי צדק בקהל רב. כן? זה פסוק בתהילים. מה בשורה היו צריכים בימי דוד? שואל המדרש. והלא בימי דוד לא היה רק מעין דוגמה של משיח. זה ביטוי המדרש. המדרש אומר, בימי דוד לא היה רק מעין דוגמה של משיח. אלא שהיה פותח ודורש לפניהם דברי תורה שלא שמע אדם מעולם. מעניין, המדרש הזה מפרש את הפסוק. זה פסוק, כמו שאמרתי, זה פסוק בתהילים. בישרתי צדק בקהל רב. שואל המדרש, מה בשורה היו צריכים בימי דוד? והלא בימי דוד לא היה אלא מעין דוגמה של משיח. אלא שהיה פותח ודורש לפניהם, זאת אומרת, כשדוד המלך אומר, בישרתי צדק בקהל רב, מה הוא מתכוון לומר? שהיה פותח ודורש לפניהם דברי תורה שלא שמעם, לא שמעה אדם מעולם. עד כאן. אז הוא מסביר, מה הכוונה? הוא ביאור זה. כי אחר שלמה מיד התחילה החלוקה מן ירובעם ואילך. וכמו שכתוב, היצא ירובעם מירושלים, ואז נתן לו אחיה השילוני לירובעם מלכות שלא היה ראוי העולם הזה לאחדות, כי אם מי דוד שהיה מעין דוגמה של מלך המשיח. מעניין, זאת אומרת, הוא רוצה לומר שבימי מלכותו של דוד שהוא היה מעין דוגמה של מלך המשיח, אז גם המציאות כולה הייתה ראויה לאחדות. כן? זה מה שהוא אומר עכשיו. כי אם בימי דוד שהיה מעין דוגמה של מלך המשיח ואחר דוד היה ראוי שיהיה נחלק. כן? רק מפני כי שלמה בנה בית המקדש הוא אחד ואין כיוצא בו, לכך היה מלכותו גם כן אחד. כי המלכות נקרא בית, כמו שדרשו בסוטה על הפסוק ויעש להם בתים. אז רש"י מביא את זה על התורה, ויעש להם בתים, בתי כהונה. איך כתוב שמה? בתי כהונה ובתי מלכות. רש"י על הפסוק בשמות, על שתי המילדות כתוב, ויעש להם בתים. מה עשה להם? אז עשה להם בתי, נדמה לי כתוב, בתי כהונה ובתי מלכות.
מרים
ו... מרים ושפרה ויוכבת. נו, מרים ויוכבת. כן. יש שם שמות, שמות, או. עם רש"י, זה עם רש"י. הנה,
איזה פסוק?
אני אגיד לך, פרק א', נדמה לי, רגע, פרק א', פסוק חף א', כן, כתוב, ויעש להם בתים, בתי כהונה ולוויה ומלכות, שקוראים בתים, כמו שכתוב, לבנות את בית השם ואת בית המלך. לבנות את בית השם, בית השם ואת בית המלך, כהונה ולוויה מיוחבת ומלכות ממרים. זה גמרא, זה הכל גמרא בסוטה דף י' א'. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, אז עוד פעם, בדוד העולם, המציאות של האחדות, אחדות המלכות בזמן מלכותו של דוד, היא מעין דוגמה של משיח. זה נקודה אחת. עכשיו, זה ששלמה גם כן היה מלך אחד, עדיין לא הייתה חלוקה, החלוקה התחילה אחרי שלמה. אז ההסבר שלו, ואחר דוד, מיד אחרי דוד היה ראוי שיהיה נחלק, רק הכוונה אלא מפני כי שלמה בנה בית המקדש שהוא אחד ואין כיוצא בו, לכך היה מלכותו גם. זאת אומרת, אצל שלמה המלכות לא נחלקת בגלל הייתה לו זכות מיוחדת מצד הבניין של בית המקדש. המהות של בית המקדש, כמו שהוא אומר, הוא אחד. זאת אומרת, המציאות עושה הבחנה ברורה בין אי החלוקה של המלכות בזמן דוד לבין אי החלוקה של המלכות בזמן שלמה. אצל דוד אי החלוקה היא מהותית. מדוע? מהותית אני מתכוון לומר, כמו שאמרנו, היא בבואה של העולם, כן? וכלכן הגמרא אומרת, המדרש אומר שזה דוגמה של מלך המשיח. אצל שלמה זה לא מצד זה, לא מצד שזה בבואה של העולם, ההפך. אחרי שדוד מסתלק, אז גם המציאות הופכת להיות מציאות שאיננה אחדותית, וגם אז יש מקום לומר שהמלכות בישראל הייתה צריכה להתחלק, כיוון שהיא בבואה של המציאות. נו, אז למה היא לא התחלקה בזמן שלמה? אז הוא אומר, שלמה יש לו נקודה אחרת שגורמת לאחדות של המלכות אצל שלמה, משום ששלמה בנה את בית המקדש. אז כיוון שעניינו של בית המקדש, כמו שהוא אומר, בית המקדש הוא אחד, כן? אז ממילא, כיוון ששלמה בנה את בית המקדש שהוא אחד ואין כיוצא בו, לכך הייתה מלכותו גם כן אחד. כי המלכות נקראת בית, כמו שדרשו על הפסוק ויעש להם בתים. ומלכות שלמה לא הייתה מלכות אחת, רק זמן מעט. מעניין מאוד מה שהוא אומר. מלכות שלמה לא הייתה מלכות אחת, רק זמן מעט. ולא נקרא זה מלכות. אולי זה כבר תירוץ גם על שאול. כי תכף שמלך נקרא מלכותו מיד. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם תירוץ על שאול. זאת אומרת, גם המלכות של שאול הייתה מלכות קצרה מאוד, וגם המלכות של שלמה הוא טוען הייתה קצרה. אז הוא אומר, מלכות שלמה לא הייתה מלכות אחת, רק זמן מעט. זאת אומרת, העובדה שזה זמן מעט גם אומרת שזה לא, זה כמו שהוא הסביר קודם, זה לא אצל דוד המלכות אחת, משום שהוא דוגמה של מלך המשיח והוא בבואה של המציאות כולה. אצל שלמה זה לא בבואה של המציאות, המציאות כבר באמת היא מחולקת, כמו שהוא הסביר. זה שהמלכות של שלמה היא אחת, זה תוצאה של העובדה שהוא בנה את בית המקדש, ובית המקדש הוא אחד. ולכן גם הוא אומר, המציאות של המלכות של שלמה היא זמנית יחסית למלכות של דוד. זה זמני מאוד ביחס למלכות של דוד.
כי תקף שמלך נקרא מלכותו מיד, מיד אחרי ש...
מה?
מה הכוונה שתקף שמלך...
הוא אומר, המלכות שלו הייתה קצרה.
מה זה תקף מיד?
תכף זה מיד.
מיד שמלך...
נקרא מלכותו.
אחרי שהוא מלך.
כן, כן.
אחרי שהוא מלך.
כן, כן.
תקף אחרי שהוא מלך.
כן, כן. ובפרק בתרא, ובפרק בתרא דפסחים, לא שומע.
אחרי כשהוא יותר ממלך אחד,
נו,
מי הכריז?
מה פירוש מי הכריז? מלכות ישראל, מה?
היה סמכות, מי?
אתה שואל, קודם כל כך הייתה המציאות הייתה שהרי ירובעם לא קיבל את המלכות של רחבעם, הוא מרד בו, והוא הקים מלכות נפרדת, מלכות אפרים, תבין.
זה לא נקרא מלך במובן שאנחנו, נכון, זה לא היה איזה נביא.
אתה שואל אם היה לזה תוקף של מלוכה. בנביא רואים שהיה להם תוקף של מלכים. זה שאלה איך, זה שאלה. אבל אתה רואה גם שהנביא חזקאל, כמו שאמרנו, אומר, לקח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבית ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו לאפרים ולבית ישראל חבריו. זאת אומרת, הייתה מה שנקרא מלכות אפרים, ורואים שהנביאים הכירו בה. זה הייתה מלכות. זאת אומרת, זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה מכמה פנים. יש קודם כל, כתוב, לא יסור שבט מיהודה. אז לא יסור שבט מיהודה, אז שבט אחר לא יכול למלוך. מישהו משבט אחר לא יכול למלוך. אז איך מלכו באמת? הפירושו שלו, שבאמת לא, לכאורה, מרדו באיסור הזה. הרמב"ן על התורה אומר שמלכות חשמונאי נגזר עליה שתתבטל בגלל שהם היו כהנים, וכהנים לא יכולים למלוך, כהנים אסור להם למלוך. לא יסור שבט מיהודה. המלכות בישראל שייכת לשבט יהודה. אז איך אתם כהנים אתם הולכים? והייתה מלכות של כהנים, זה היו כהנים שמלכו. אבל זה הסיבה שזה התבטל. מדוע? זה לא יכול להחזיק מעמד. אבל הקופנים רואים שהייתה מלוכה. הייתה מלוכה גם בזמן בית שני, מלכות חשמונאי, וגם בזמן עשרת השבטים. זאת אומרת, בזמן מירובעם ועלה, כן, עד שעשרת השבטים גלו, הייתה מלכות אפרים. רואים שהנביאים גם הכירו בה כמלוכה. השאלה מה הגדר שלה, מה הגדרה של אותה מלכות. אבל רואים שהיה דבר כזה. כן,
זה הגזירה של הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל השאלה מבחינה,
לא, לא, אני אומר,
כן, אני מבין, אבל השאלה היא מבחינה הלכתית, איזה תוקף, זה מה שהוא שואל, איזה תוקף יש למלכות מהסוג הזה? כן?
תוקף של הקדוש ברוך הוא.
לא, 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 אז אני אומר, אנחנו צריכים למצוא לזה גדרים בהלכה. איך בהלכה זה יכול לבוא לידי ביטוי? יהיה לזה דין מלך. יש לו דין מלך או אין לו דין מלך? זה השאלה. כן? מלך יש לו, והרבה נפקמינות יש לעובדה שאדם הוא מלך. כן? אז השאלה היא, למלכות אפרים או למלכי אפרים, יש דין מלך או אין דין מלך? איזה דין יש להם? טוב, כל מקום, נראה הלאה. פרק בתרא דפסחים, דף קי"ט עמוד ב', דרש רב אבירא זימנין אמר למשמי דרבי עמי, זימנין אמר לה משמי דרב אסי. רב אבירא דורש, ולפעמים הוא אומר את מה שהוא דורש משמו של רבי עמי, ולפעמים משמו של רבי אסי. מהו דכתיב ויגמל הילד ויעש משתה גדול ביום יגמל את יצחק? זאת אומרת, כתוב שכשיצחק נגמל, אברהם עשה משתה גדול. מה זה? מה הוא זה שכתוב ויגמל הילד ויעש משתה גדול ביום יגמל את יצחק? מהי ביום יגמל את יצחק? אומרת הגמרא, אומר רב אביר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחק. רב אביר מוציא את הפסוק מפשוטו, כי פשוטם של דברים, הכוונה היא שבשעה שיצחק נגמל, עשה אברהם משתה גדול. כן? עשה יום שמחה. כן? הוא הפך להיות מילד שיונק לילד שמפסיק לנוק. כן? אז הוא ציין את היום הזה. זה פשט הפסוק. אבל חז"ל דורשים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחק. ועכשיו יש תיאור מעניין, תיאור מוזר בגמרא. לאחר שאוכלים ושותים כל הצדיקים באותה סעודה, נותנים כוס של ברכה לאברהם לברך. כן? נותנים כוס של ברכה לאברהם לברך. יש סעודה, אחרי הסעודה מזמנים על הכוס. אז נותנים כוס של ברכה לאברהם לברך. אמר להם, אני לא יכול לברך. למה אני לא יכול לברך? לפי שכבר יצא ממני ישמעאל. כן? הזרע שלי פגום, יצא ממני ישמעאל. נותנים ליצחק, אז הוא אומר להם, אני לא יכול לברך. למה? לפי שכבר יצא ממני עשיו. נותנים ליעקב, אומר להם, אני לא אברך, גם אני לא יכול לברך. נו, מה איתך? הרי אתך, כל הזרע שלך הוא זרע קדוש, ברך השם כולם צדיקים. אומר, אבל נשאתי שתי אחיות בחייהן. נשאתי שתי אחיות, שעתידה תורה לא אוסרן עליי. אומרים לו למשה, משה, רואים שכולם משתתפים בסעודה, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבינו, כולם סעודה שכל כל הצדיקים משתתפים בה. אז אומרים לו למשה, תול אתה וברך, אומר להם לא אברך, למה? לא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, יש בי פגם, לא, כן? לא בחיי ולא במותי. אומרים לו ליהושע, תול אתה וברך, עונה יהושע, איני מברך. לא היו לו בנים, יהושע מת בלי בן, בלי צאצאים. אומר, אני לא זכיתי לבן, דכתיב נון בנו יהושע בנו. אומרים לו לדוד, תול וברך, אומר, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר, זה פסוק, שוב פסוק בתהילים, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. אז דוד המלך הוא זה שאומר, מכבדים אותו, אני אברך ולי נאה לברך. כתוב יהושע בן נון. נון, אז חז"ל דורשים, לא היה נון בנו,
נון בנו
יהושע, נון, לא לא לא, נון בנו יהושע בנו, בן נון, כן, נון היה לו בן, מי היה הבן שלו? יהושע, אבל ליהושע אין בן. ליהושע, חז"ל דורשים הפסוק הזה, זה שאלה איך דרשו, לא משנה, אבל העיקר ידוע שיהושע לא היה לו בן. אז זה פגם. על כל פנים אומרת, אז אומר המהר"ל, ודקדוקים הרבה יש בדברים אלו, שהרי אם אלו הרחיקו עצמם מן הברכה, מה שלא זכה משה, רואים שמשה רבנו לא זכה להיכנס לארץ, זה פגם. ויהושע לא זכה לבן, זה גם כן פגם. אז הוא אומר, נו, אז מה דוד? כל שכן דוד שנמצא בו חטא גם כן, ולא, וכל הבנים שלו היו
צדיקים גדולים,
אבשלום, כן, מה אברהם אבינו אומר, לי לא נאה לברך, יצא ממני ישמעאל, יצחק אומר, יצא ממני עשיו, נו, דוד המלך יכול להתפאר בכל הבנים שלו? כן, ושאר דברים
שאני בסופו של דבר באף אחד אין
לי פרגם,
אפילו שלמה המלך בסוף חייו
וכבר ושאר דברים שנראים קשים לאדם במאמר הזה, אבל העניין הזה מסביר המהר"ל, מה הפשט בגמרא? העניין הזה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד לזרו של יצחק שקיבל, צריך לומר, אני חושב אולי קיבלו זרו של יצחק שקיבלו מידת הדין, והיו בניו של יצחק שמידתו מידת הדין, ואתה יעשה להם חסד כנגד הדין שהיה להם. זאת אומרת, החז"ל אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרו של יצחק. אז מה הכוונה יגמול חסד? כביכול עד עכשיו דן אותם במידת הדין, יבוא יום שהוא ידון אותם במידת החסד, וביום שיגמול איתם חסד יעשה סעודה לצדיקים. עד עכשיו דן אותם במידת הדין, אבל יגיע יום שיגמול איתם חסד, ידון אותם במידת החסד, ואז יעשה סעודה.
מי זה זרו של יצחק?
בבקשה? זרו של יצחק זה ישראל. כן, כן. כן? ואתה יעשה להם חסד כנגד הדין שהיה להם. סעודה זאת, מה המשמעות של הסעודה? אומר המהר"ל, רצה לומר השכר על מה שהגיע להם מן הצרה בגלותם. זאת אומרת, מה פירוש השכר? צריך להבין, המילה שכר פה יכולה להטעות. השכר, הכוונה היא, הרי מה שנראה לנו, הגלות היא קשה, אבל מצד שני הגלות היא מוכרחת, היא לא, הגלות יש לה תכלית. זאת אומרת, לגלות יש תכלית. לא תמיד אנחנו זוכים לראות את התועלת שיש בדברים. אני מבין שזאת הכוונה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים, הכוונה היא שיזכו לראות את התכלית או את הערך או את החשיבות של כל המהלך של הדורות עד עכשיו. זה משהו, זה נקרא השכר. מה?
אבל למה הוא אומר זרו של יצחק? אם הוא כבר אומר זרו של יצחק, למה הוא לא אומר זרו של
אברהם? רגע, נראה. סעודה זאת רצה לומר השכר על מה שהגיע אליהם מן הצרה בגלותם. וקבלת שכר זה וקבלת שכר על זה שאוכלים את שכרם שהיו בצרה, נקרא זה סעודה. אומר המהר"ל, והסעודה הזאת אינה גשמית, ודאי אין הכוונה כפשוטה, רק כמו שהוא הסביר, קיבול השכר נקרא שעושה להם סעודה. כמו שאני מסביר, המושג קיבול השכר פה עניינו התועלת או הרווחים או הזכויות שעם ישראל מקבל כתוצאה מהמהלך הקשה הזה שהוא עבר במשך שנות הגלות. כי לשון סעודה אינו רק לשון סעד. למה סעודה נקראת סעודה? הסעודה סועדת. מה זה לסעוד? לסעוד זה לתמוך, לתמוך, כן? להחזיק, שהוא החיזוק והקיום שיהיה להם. ולא יקשה לך מה שאמר שנותנים לאברהם כוס לברך, וכן לכולם, שאין כל דבר זה גשמי. שוב, גם הכוס שניתנת לאברהם, ואברהם אבינו אומר אני לא אברך, למה? כי יצא ממני בן ישמעאל. אז אומר, זה לא, שוב, אם הסעודה היא לא סעודה בפועל, אז גם הכוסות שכל אחד מקבל זה לא כוס בפועל. אז מה המשמעות של הדברים? מה פשט נותנים לו כוס לברך? אז הוא אומר, וזה שאמר אחרי שאכלו ושתו נותנים כוס לאברהם לברך, כלומר כל סעודה יש ברכה, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת, כי מפני הברכה שנתן השם יתברך לאדם יש לו לברך השם יתברך אשר מאיתו הברכה, ובשביל זה נראה כי הוא יתברך מבורך. ומפני כך, כפי מה שהיה לאדם בעולם הזה, כך לעתיד יעשה הקדוש ברוך הוא גם כן סעודה לצדיקים, שייתן קיום לצדיקים ויהיה מדרגתם כפי מעלתם שהייתה להם בעולם הזה. ומפני כי דוד היה שלם בלי חיסרון, דוד היה שלם בלי חיסרון, והוא היה מתברך בשלמות. כן, דוד המלך, רגע, ומפני כי דוד היה שלם בלי חיסרון והוא היה מתברך בשלמות, לכך הוא מברך השם יתברך, כי הוא יתברך מבורך בשלמות הגמור בלי חיסרון, והיה בו יתברך במה שהוא יתברך מבורך. וזה אומרו שהוא מברך את השם יתברך, שהוא יתברך מבורך בשלמות הגמורה. כלל הדבר, כי דוד בפרט בו היה נראה כי השם יתברך הוא מבורך לגמרי. כאשר, זאת אומרת, המציאות של דוד המלך, ההופעה של הדמות הזאת ששמה דוד המלך, היא הופעה של ברכה. זה מה שהוא רוצה לומר, מצד ריבונו של עולם, לא מצידו של דוד, אלא מצד ריבונו של עולם. אצל דוד המלך רואים הופעה שלימה של ברכה, של ברכת השם. אצל דוד המלך באה לידי ביטוי הופעה שלימה של ברכת השם. אצל השאר לא רואים הופעה שלימה, רואים הופעה של ברכה, כן? אבל לא רואים הופעה בשלימות של ברכת השם. אצל דוד המלך באה לידי ביטוי הופעה שלימה של ברכת השם. וככל שהגילוי של הברכה, של ברכת השמיים, הוא יותר גדול, או אצל מי שאצלו הגילוי של ברכת השם הוא יותר גדול, הוא יותר מסוגל לברך. זה מה שהוא רוצה לומר. אצל מי שאצלו הופעת ברכת השם היא ביתר שלמות, הוא יותר מסוגל לברך. זה מה דוד המלך, הופעת השלמות אצלו, הופעת ברכת השם בשלמות עצמו, הייתה יותר מאשר אצל כל הדמויות שמוזכרות במדרש הזה, בגמרא הזאת. זה מה שהוא אומר. כלל הדבר, כי דוד בפרט בו היה נראה כי השם יתברך ומבורך לגמרי, כאשר לא היה חיסרון בברכת דוד. הברכה ששרתה על דוד הייתה ברכה שלמה, והיה דבק בו יתברך במה שהוא יתברך מבורך. ואמר אברהם, אני איני מברך שיצא ממני ישמעאל. וביאור עניין זה, כי ישמעאל הוא אומה שאין ראוי לה מציאות, ויש בה חיסרון, ונמשך מן אברהם, מן מעלתו הגדולה, החיסרון שהגיע לישראל מישמעאל. זאת אומרת, מצד אחד כתוב והשם ברך את אברהם בכל, מצד אחד והשם ברך את אברהם בכל, אבל מצד שני אי אפשר להכחיש את העובדה שיצא ממנו ישמעאל. אומר המהר"ל, ישמעאל, מה הוא אומר? המהות של ישמעאל הוא אומה, הוא ביאור עניין זה, כי ישמעאל הוא אומה שאין ראוי להמציאות. אין, עד כדי כך, זה ביטוי חריף, ישמעאל הוא אומה שאין ראוי להמציאות ויש בה חיסרון, וזה נמשך מן אברהם, מן מעלתו הגדולה, החיסרון שהגיע לישראל מישמעאל. ולא היה דבר זה במקרה, הוא אומר זה לא מקרי שמאברהם יוצא ישמעאל, רק כי ראוי אברהם לצאת, ראוי אברהם מצד עצמו לצאת ממנו ישמעאל. מהותו של אברהם שיצא ממנו ישמעאל, הוא אומר זה לא סתם. מה, למה? אף על גב שאברהם יש לו מעלה גדולה, כן? מצטרף חיסרון אל מעלתו, כאשר ישמעאל בא ממנו. אתם שומעים? מה, למה? הוא מסביר. כי הצדיקים מחולקים במעלתם. לפעמים יש לצדיק מעלה גדולה מאוד, ודווקא בגלל המעלה הגדולה שלו מצטרף אליה חיסרון. ומפני כך אין ראוי להיות מברך אלא ממציא הטוב שהוא מבורך, אשר ממנו הטוב הזה, כי אין לו השלימות בפועל, וכיוון שאין לו השלימות בפועל אין מברך אל השם יתברך שהוא יתברך מבורך, כי אין זה מורה על הממציא הברכה שהוא מבורך. ויותר מזה, לא שהיה לו חיסרון שאינו שייך לסעודה, רק החיסרון הזה נמשך ממנו הפך הסעודה, כי הסעודה היא טובת ישראל, כמו שהוא אמר, ומן החיסרון נמשכה גלות, נמשך גלות וצרות ישראל, כמו שהתבאר. אומר, החיסרון של אברהם, הסעודה באה להראות את ה, את ה, את, כמו שאמרנו, את הרווחים של ישראל מהגלות. והמציאות של החיסרון שנולד מאברהם, דהיינו ישמעאל שנולד מאברהם, אז הוא אומר, מן החיסרון, החיסרון הזה שנמצא באברהם, נמשך גלות וצרות ישראל. נמשך גלות וצרות ישראל. אז לכן הוא אומר, בקיצור, היסוד שהוא אמר קודם, הוא גם מתאים גם עכשיו. היסוד הוא, למי ראוי לברך? למי שאצלו ההופעה של הברכה של ברכת השם היא יותר שלמה. ואצל אברהם אבינו מצד אחד הייתה ברכת השם, כמו שאמרנו, השם ברך את אברהם בכל, אבל מצד שני נמשך מאותה ברכה גדולה שיש על אברהם, נמשך גם חיסרון גדול, וכיוון שנמשך גם חיסרון גדול, אברהם לא יכול לברך. זה הביאור שלו בגמרא, מדוע אברהם לא יכול לברך.
זה נשמע כאילו שהחיסרון הזה מוכח לאברהם.
כן, כן. זה עדיין הוא לא הסביר, נראה בהמשך. ואין בכל הצדיקים כמו דוד, שכל הצדיקים היה להם חיסרון בדבר מה? כל הצדיקים היה להם חיסרון בדבר מה? ואין זה נחשב חיסרון במעלתם, שכל כך היה להם מעלה עליונה. הוא אומר, זה תוצאה מהמעלה שיש להם, החיסרון הוא תוצאה מהמעלה, אין זה נחשב חיסרון במעלתם, שכל כך היה להם מעלה עליונה, עד שאותה מעלה אי אפשר שתהיה בלא חיסרון. הוא כמו שהתבהר, בהמשך הוא יסביר את זה. אבל לדוד לא היה חיסרון, ולכך ראוי לברך אל הממציא מאיתו הברכה. ואני חושב ששוב, כשאני אומר שדוד לא היה לו חיסרון, הכוונה היא לא היה לו חיסרון מצד ברכת השם, לא שלא היה לו חיסרון. שאלנו קודם, הרי הוא חטא, אבל זה לא שייך לברכה, לברכת שמיים. העירת שמיים היא לא תלויה בברכת שמיים. אצל אברהם אבינו, הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך אותו, המעלה העליונה שיש לו, היא עצמה גורמת החיסרון. הכל תלוי ב... הכל תלוי בלמעלה. כן? אבל לדוד לא היה חיסרון. ולכך ראוי לברך אל הממציא מאיתו הברכה. וזה שאמר שנותנים כוס לברך לדוד, מפני שלא היה לו חיסרון, רק הכל היה בשלמות. ואמר אברהם שאין ראוי לו לברך, מפני שמצד מה היה אברהם הפך לסעודת ישראל וברכתם, לפי שיצא ממנו ישמעאל שהוא מתנגד לישראל והוא מבטל טובתם וברכתם. ולכך אין נאה לו לברך אל השם יתברך, שאין הברכה באה רק ממי שאין לו בחינה כלל בדבר מה שיהיו הפך הסעודה הזאת. אין המהר"ל אומר הגדרה, אין, לא שייך שיברך בסעודה הזאת רק מי שאין לו בחינה כלל בדבר מה שיהיה הפך הסעודה. כל עניינה של הסעודה זה, כמו שאמרנו, חיזוק של ישראל, חיזוק של ישראל, זה עניינה של הסעודה, להראות איך שכל המהלך במשך הדורות הוא מחזק את ישראל. אז אצל אברהם אבינו, כיוון שנמשך ממנו ישמעאל, וזה מוכרח שימשך ממנו ישמעאל, הוא עוד לא הסביר, אבל המעלה שלו היא גם גורמת את החיסרון שיצא ממנו ישמעאל. אז הוא אומר, ישמעאל זה עם אומה, כמו שהוא אמר קודם, לא ראויה אל המציאות, ולא רק שלא ראויה אל המציאות, היא נלחמת במציאות, היא מתנגדת לישראל. אז מצד אחד אברהם הוא שורש האומה הישראלית, אבל הוא שורש האומה, הוא תחילת האומה, הוא המעלה העליונה ביותר. על אברהם אבינו כתוב שהוא האדם הגדול בענקים, אבל כיוון שנמשך ממנו גם הכוח המנגד לישראל, מה שעומד בניגוד לישראל, הוא לא יכול לברך. והרי אברהם יצא ממנו ישמעאל, שהוא הפך סעודת ישראל. וכן יצחק, שיצא ממנו עשיו.
סליחה, אברהם הוליד דבר
והיפוכו. אז היא הנותנת. זה מה שהוא רוצה להגיד. אנחנו נראה, אולי בהסבר, אולי בהמשך הוא יסביר. היא הנותנת. זה יסוד שכבר ראינו.
לגבי הקדוש ברוך הוא, אבל לא לגבי...
בכלל במציאות. ככל שיש מעלה יותר גדולה, אז יש גם חיסרון יותר גדול. זה כנגד זה. ככל שיש מעלה יותר גדולה, יש גם חיסרון יותר גדול. כן? בכל מעלה יש גם חיסרון. בכל מעלה במציאות יש גם חיסרון. צריך לדעת. כן? כל מעלה היא מעלה מצד אחד, אבל היא גם חיסרון מצד שני.
כן, מצד שני, החיסרונות גם של אברהם, גם של יצחק, הם לא היו בשליטתו.
בטח, ההפך, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד.
זה בשליטתו?
לא, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. הרי מה הוא אומר? הוא אומר, למי ראוי לברך? למי שאצלו ההופעה של ברכת שמיים היא שלמה. אצל אברהם אבינו הייתה ברכת שמיים, אבל ברכת שמיים שיש בה חיסרון.
ואצל דוד הייתה שלמה לגמרי.
בטח, מצד ברכת השם, אני מדבר עוד פעם, לא מצד החטאים שלו. חטא זה מה שהאדם עושה. כשאנחנו אומרים, ההפך, דווקא בגלל שהחיסרון אצל אברהם הוא חיסרון שמימי. זאת אומרת, כן, אז ממילא לא ראוי לו לברך. משום שברכה, אומר, מי יותר ראוי לברכה?
ההיגיון אומר הפוך.
לא, אז זה מה שהוא מסביר. המושג
מי שיש עושה חיסרון בשליטתו, שזה יותר חמור.
כן, אבל אנחנו לא דנים במישור הזה. זה מה שהוא אומר. הברכה בהקשר שאנחנו מדברים עליו, היא ברכה ככל שהופעת השלימות של הברכה יותר גדולה, או אל מי שאצלו מציאות הברכה יותר שלמה, הוא זה שצריך לברך. זה היסוד שלו.
לכן אין אומה יותר מתנגדת לישראל מישמעאל?
הוא לא אמר את זה, רק הוא אמר ישמעאל, כמו שהוא אמר, ישמעאל מתנגד לישראל, כן? לפי שיצא ממנו ישמעאל שהוא מתנגד לישראל והוא מבטל טובתם וברכתם. אחרי כן הוא אומר, וכן יצחק שיצא ממנו עשיו, שהיה מתנגד לישראל, הוא גם כן מבטל טובתם וברכתם. וכן יעקב שנשא שתי אחיות, הרי מורה דבר זה על שישראל יהיו מחולקים, הרי זה היסוד של החלוקה של המלכות בישראל, לאה ורחל. הרי יהודה צאצא של לאה ואפרים צאצא של רחל, זה לא סתם. אז הוא אומר, היסוד של חלוקת המלכות בישראל זה העובדה שיעקב נושא שתי אחיות. כן? זה מה שהוא אומר. וכן יעקב שנשא שתי אחיות, הרי מורה דבר זה על שישראל יהיו מחולקים, שבט אפרים מלכות אחת שיצא מן רחל, ושבט יהודה מלכות אחת שיצא מן לאה. ולפיכך מה שנעשה יעקב שתי אחיות הוא ביטול אל טובתם של ישראל. אז אין הכוונה, יעקב אבינו לא עשה חטא. מדוע? משום שאז עדיין לא ניתנה תורה. ודאי שני דברים, ראשית הוא לא עשה חטא שעדיין אין איסור, ושנית כמו שהרמב"ן אומר בפירוש שלו על התורה וכמה מקומות, הוא נשא אותם בחוץ לארץ, לא בארץ. כשהוא הגיע לארץ, אומר הרמב"ן, מיד מתה רחל. למה היא מתה? כדי שלא יהיה בארץ ישראל עם שתי אחיות, שלא יהיה מצב שהוא יהיה פה בארץ ישראל עם שתי אחיות. הרמב"ן לומד מזה יסוד גדול, שכל קיום המצוות באופן מהותי שייך דווקא לארץ ישראל, לא שייך לחוץ לארץ. אז זה שיעקב נושא שתי אחיות, ודאי שהיה צריך לשאת שתי אחיות, אבל זה לא משנה. אבל המציאות הזאת של נישואין עם שתי אחיות יצרה את חלוקת המלכות בישראל, זה מה שהוא אומר. ולפיכך אין הסעודה של ישראל שהיא קבלת טובתם מיוחדת לגמרי אל יעקב, כי הוא סיבה בצד מה, כוונה בצד מסוים, אל ההפך מזה. ואיך יהיה מברך אחד מן אלו שהוא התברך מבורך, והרי הם היו סיבה בצד מה אל הגלות עצמו. וכן משה שלא זכה להיכנס לארץ, הוא אומר, זה שמשה לא נכנס לארץ זה לא אז, כמו שבגמרא משמע שזה חיסרון, אבל מה החיסרון?
בישראל.
אז הוא אומר, זה ביטוי של חיסרון בישראל. משה רבינו זה כלל ישראל. נכון. זה שמשה לא זכה להיכנס לארץ, הוא ראה שעם ישראל לא יירש את הארץ בשלמות. זה שמשה רבינו לא נכנס לארץ, הפירוש שיש לו זה משמעות הוראה שלא ירשו את הארץ בשלמות, כי לא היה כוח יורש... נגיד זה בלשון הפוכה, אם משה רבינו היה נכנס לארץ, אז מיד היו זוכים להגיע למצב של ימות המשיח, אז כל הארץ הייתה ברשותם של ישראל. זה שעם ישראל לא כובש את הארץ בשלמות בזמנו של יהושע, משום שאין את הכוח של משה רבינו. אם משה רבינו היה נכנס, אז ארץ ישראל כולה הייתה נכבשת. אז אם משה רבינו לא נכנס, הפירוש הוא שזה יוצר מצב של אי יכולת. זה לא רק אי יכולת לכבוש את ארץ ישראל בשלמות, זה גם יסוד לכל המציאות של הגלות לאחר מכן. זה משהו, כי לא היה כוח יהושע כמו משה לגרש את כל העובדי גילולים, ונשארו מהם, והיו העובדי גילולים כמו שהתורה אומרת, אשר נשארו בארץ לסיקים ולצנינים להם, והיו צוררים אותם, וכמו שכתוב בפסוק בשופטים, ולא הוריש מנשה, ואפרים לא הוריש, וכל זה, הוא אומר, זה תוצאה, זה שהם לא יורשים את הארץ בשלמות, זה תוצאה שיהושע הוא זה שמכניס את ישראל לארץ. יהושע ולא משה. ולא היה לו כוח להוריש את העובדי גילולים. אבל משה הוא המחריב, הוא זה שמסוגל להחריב את עבודת גילולים. וכבר ביארנו בחיבור גבורות השם אצל הפסוק, ומשה, הפסוק בשמות, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנון כהן מדיין, כתוב והנהג את הצאן אחר המדבר. אז אומר המהר"ל, שם ביארנו דבר זה, כי אם משה היה מכניס את ישראל לארץ, היה מגרש את כל העובדי גילולים, ולא היו הנשארים בארץ מחטיאים את ישראל, וממילא עם ישראל היה נשאר בארץ לעולם. זאת אומרת, המציאות של משה רבינו לא מכניס, היא למעשה בסופו של דבר יוצרת את הגלות בעתיד. הרי כי היה משה בצד מה, שוב זה לא מצידו של משה רבינו, זה שהוא לא נכנס. כי היה משה בצד מה? נגד טובת ישראל וסודתן, שלא זכה לארץ. כי אם היה זוכה, היה מוריש את ישראל, מוריש את ישראל את הארץ בכללה. וכן, מה שלא זכה יהושע לבן, היה מורה זה על שלא יהיה נחלה. ואם מה שהוא אומר, הוא אומר דבר מאוד מעניין. זה שיהושע אין לו בן, אז מה פירוש? מה פירוש אין לו בן? אין לו בן, פירוש הוא, יש פה איזה קטיעה, חיתוך, הפסקה, אי המשך. אז הוא אומר, זה מבטא באופן מהותי את כל הכניסה של ישראל לארץ. כמו שמשה רבינו הוא ביטוי, גם יהושע הוא ביטוי. הפירוש הוא שהכניסה הזאת היא כניסה חלקית, היא כניסה עם הפסקה, היא לא כניסה עם המשך. אתם מבינים? זה מה שהוא אומר. יהושע מכניס את ישראל לארץ, ויהושע אין לו בן. אין לו בן, פירושו של דבר שהוא קטוע. כן? הוא קטוע. הוא נחתך. אז גם הכניסה של ישראל לארץ לא תהיה נצחית. היא תהיה חלקית. היא תהיה קטועה. זה מה שהוא אומר. כן? אפילו מה שהנחיל את ישראל לא יהיה נמשך. שהרי יהושע, שהוא היה מנחיל את ארץ ישראל, לא היה לו בן שירש ממנו נחלתו, והיה בא נחלתו לאחרים וזרים אוכלים אותה. ואיך מה שהנחיל את ישראל יהיה נחלה מקוימת נמשכת? זאת אומרת, אם הוא עצמו את הנחלה שלו אין מי שירש, אז את הנחלה של ישראל, זאת אומרת, זה מין קל וחומר כזה. כל פנים, כמו שאמרנו, זה ביטוי. יהושע הוא סמל, ולכך אין בכל אלו אשר הוא ראוי לברך אל השם, כי היו מצד מה סיבה אל הפך הסעודה. ואם כן, איך יברכו אל השם שהוא מבורך בשביל הטוב שגומל עם ישראל, מאחר כי בא מהם מצד מה סיבה לגלות ישראל. כמו שאמרנו, בא מהם מצד מה, לא בדברים שתלויים בהם בכלל, זה לא תלוי בהם, אבל כמו שאמרנו, זה חיסרון בברכה ששורה עליהם. חיסרון, אין הופעה של ברכה שלמה. הם מבורכים מצד אחד, אבל הם לא מבורכים בצורה שלמה. הם אינם מבורכים בצורה שלמה. אבל דוד אמר שאליו נאה לברך. מדוע? כי הוא מיוחד בסעודה הזאת לגמרי. כי כל עניינו של דוד היה מעין דוגמה של מלך המשיח לעתיד, והיה מבטל מלכות אדום. דוד המלך כובש את אדום, וישם באדום, כתוב בפסוק, וישם באדום נציבים. ומלך המשיח הוא זה שמחסל, מאבד, גומר את מלכות אדום, כן? ויהיה כל אדום, ויהיה כל, כך כתוב בפסוק, וישם באדום נציבים, ויהי כל אדום עבדים לפני דוד. ומה שיצא ממנו אבשלום, הוא עצמו דוגמה למלך המשיח. עד כדי כך, בפרק כמה דברכות, למה נשמחה, כך שואלת הגמרא, למה נשמחה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? אם יאמר אדם כלום יש, כך אומרת הגמרא, למה נשמחה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? אם יאמר אדם, אני חושב שהכוונה היא בפרקים בתהילים, אם אני לא טועה, כן? למנצח על מות לבן, וסמוך לזה יש פרק שעוסק בגוג ומגוג.
פרק ב' ופרק ג'.
כן. אומרת הגמרא, אם יאמר אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו? יש מציאות כזאת של עבד שימורד באדון שלו? תאמר לו, תשאל אותו, תענה לו בשאלה, מה אתה מתפלא? כלום יש בן שמורד באביו? אלא מה? יש דבר כזה. הנה ראינו, אבשלום, בן שמרד באבא שלו. כן? ענם יאבה. אז יכול להיות גם שעבד ימרוד באדון שלו. ולכך, בסעודה שהשם יתברך, מה פירוש? גם בנבואה על גוג רואים שכביכול מצד אחד הקדוש ברוך הוא משתמש בגוג כדי לתכנון המציאות שלו, המצד שני הוא עצמו מורד בו. אז שואלת הגמרא, יכול להיות מצב כזה? כן, אם יכול להיות בן שמורד באביו, יכול להיות עבד שמורד ברבו. ולכך בסעודה שהשם יתברך יעשה לזרעו של יצחק שקיבלו מידת הדין, דוד הוא המברך אל השם יתברך, כי דוד הוא המתייחס אל הסעודה הזאת לגמרי. ולכך אמר דוד, כוס ישועות אשא ובשם השם יקרא, כי אף על גב שהיו האבות ושאר צדיקים גדולים הרבה יותר. מעניין מאוד מה שהוא אומר, כן? הם היו גדולים הרבה יותר, זה אצלו בלי ספק, אבל מכל מקום היה מצורף, כמו שהסברנו קודם, ככל שיש מעלה יותר גדולה גם החיסרון יותר גדול. מכל מקום היה מצורף אל המעלה העליונה שלהם חיסרון, כמו שהתבהר. ומפני כך מצד הברכה הזאת אין הברכה נמצאת בשלמות, ואין מורים על שהוא יתברך מבורך. זאת אומרת, המברך, הוא אומר פה יסוד, כשמתגלה ברכה שלמה, כשמתגלה ברכה שלמה, הופעה של ברכה שלמה, זה מבטא גם את השלמות של ריבונו של עולם. הופעה של ברכה שלמה מביאה לידי ביטוי את השלמות, את השלמות של המברך, של מי שנותן את הברכה, כן? ולכן מי שראוי יותר לברך זה מי שאצלו הברכה מתגלה בשלמות, משום שכל עניינה ההופעה של הברכה מגלה את נותן הברכה, וממילא גם הברכה בפועל, כן? כמו שהוא אמר, מי שזוכה לברכה שלמה ראוי שיברך, אבל הכל שייך לאותו עניין. הברכה מגלה את השלמות של נותן הברכה, והברכה בפועל, כן, ראויה למי שאצלו בא לידי ביטוי אותה שלמות, כן? אז זה מה שאומרת הגמרא, אומר דוד המלך, אני אברך ולי נאה לברך, דווקא לי, כן? לעומת השאר, הגם שהם יותר גדולים ממני, הם יותר גדולים, אבל הופעת הברכה בשלמות הייתה אצל דוד, לא אצל השאר, כן? כי אף על גב, כי היו האבות ושאר צדיקים גדולים הרבה יותר, הם היו יותר גדולים ממנו, מכל מקום היה מצורף אל המעלה העליונה שלהם חיסרון, כמו שהתבהר. ומפני כך מצד הזה אין הברכה נמצאת בשלמות, ואין מורים על שהוא יתברך מבורך. מבורך הכוונה מבורך בשלמות, אבל דוד שהייתה ברכתו בשלמות הגמור מבלי שיצורף לזה שום חיסרון, לכן ברכתו בפועל הוא מורה על השם, על שהשם יתברך שהוא מבורך. כל זה בא להגיד כי היה לו לדוד מעלתו בשלמות, ולכן יצא ממנו המלך המשיח. בפוש לכן, זה לא ש... שוב, זה שייך לאותה ברכה, כן?
יצא אולי, לא?
לכן יצא, לא משנה. זה חלק מאותה ברכה, זה מה שהוא אומר. כשיש הופעה של ברכה שלמה, אז הוא אומר, לכן יצא ממנו המלך המשיח, שיהיה משלים העולם, כמו שהוא אמר בתחילת הפרק, כן? שיהיה משלים העולם, שיהיה בלא חיסרון. וזהו עיקר מעלתו של העולם שיהיה לעתיד, כן? שתתגלה בו הופעת הברכה בשלמות, כן? אולי נתחיל עוד קטע, רק יתבאר לך, פרק למדלת, יתבאר לך כי בזמן המשיח אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם, אבל קודם שיבוא המשיח אין ראוי שיהיה בעולם כמו שהוא אמר מקודם, כן? לכן ההפך, לפני הוא אמר, ראינו שהמלכות ישראל תהיה מחולקת. מדוע? משום שלא יכשר דרה, עדיין לא הוכשר הדור שתתגלה בו האחדות באופן שלם. וכמו שהוא הסביר, יש התאמה בין המצב של ישראל למצב של העולם בכלל, כן? אז אבל קודם שיבוא המשיח אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי. ובמדרש כתוב במדרש כך, אמרה רחל לפני הקדוש ברוך הוא, גלוי לפניך שיעקב בעלי אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי 7 שנים, ובהשלימו אותן 7 שנים והגיע זמן נישואי בעלי, נישואי בעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי ומסר לי סימן שיקיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, וגמלתי חסד עם אחותי ומסרתי הסימנים לאחותי, ולא קינאתי בה ולא הוצאתי לחרפה ולבושה. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודת גילולים שאין בה ממש, והגלית את בניי ונהרגו בחרב ועשו והם בם כרצונם. זה הטענה שכביכול מעלה רחל לפני הקדוש ברוך הוא. מיד אומר המדרש, נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואומר, בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל למקומם. הדאוד הכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה ינחם על בניה כי איננו. וכתיב, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. וגומר, יש שכר לפעולתך, זאת אומרת, למה שאת עשית יש שכר. והוכתיב, ויש תקווה לאחריתך לאום השם, ושבו בנים לגבולם. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, נראה את זה עוד פעם אחר. Thank you.